ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הוא אומר, אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. מסתכלים בתורה, לומדים, מסתכלים על הדורות שהיו עסוקים במלחמה. להיות עסוק במלחמה זה דבר מאוד מאוד לא נעים. ועוד בדורות קודמים, בכלל, אנשים, מי שהיה עוסק במלחמה, הוא היה עוסק בקרבות פנים אל פנים. לאט העולם, העולם מתעדן לו. גם המלחמות הם שלט רחוק.
מה? משחקי פלזמה.
מקק על הבקנה. כן. אבל סך הכל אדם לא מכניס חרב לאויבו ומוריק חרבו על האויב.
יש
עדיין
כאלה
שעושים
את זה.
אבל אתה סבלי
משהו?
לא, אני אומר, צריכים לדעת שבאמת לשפוך דם זה דבר מאוד מאוד לא נעים. כן. מה? לא, אני עוד פעם, סתם, מה עשית? אדם בצורה הטבעית שלו, הוא אדם הוא עדין, הוא לא בא לקפד חיים. אני לא בא עכשיו, כן, מה אתה יודע שכה, אנחנו, אתה שצריך לעשות את זה, אנחנו עושים בצורה אחרת, יש לי לשמוע להיות. זהו, סיפרתי לכם שבמשמעת לבנון, אז קבשנו כמה כפרים, מכפר לכפר, ובאחד הכפרים היה יצא שכל מחלקה תפסה בית. מלחמה מאוד מוזרה היא הייתה, כלומר בלילות היו הולכים לפעמים בוקר היו כובשים וכל היום היו מתחבאים. כן, בדרך כלל זה כמה מתקדמים, לא יודע אם זה עזר או לא עזר, בסוף ככה נגמרה המלחמה. ובאחד הימים כשהיינו, אז האמת היה איזה אדם חשוד שהסתובב שם לא רחוק משם, הכי קרוב לבית שלנו, כל הגדוד תפס את כל הבתים של הכפר, ואנחנו היינו בבית הכי בפעתים המזרחיים שלו. הסתובב באדם, זיהו אותו, כל המציאות בתוך הבית הייתה מציאות חרישית, כלומר אסור שיראו אותנו, היינו להיחשף לטילים, וטוב, היה צריכים לצאת כי הוא התקרב, היה צריכים לצאת לפי כוח של שלושה אנשים עם מגים וצלפים כדי לתחמו. זה היה שחר, הוא לא ראה אותם, יצאו ככה, הסתבו יפה, שימו קו, רגע שעובר את הקו הזה, אין מה לעשות, לא ידעו, מחבא, לא מחבא, לא ידעו, מלחמה. עכשיו הוא היה משהו כמו 100 מטר, משהו כזה. ומותו, צריכים, עכשיו כולם אנשים, עוד פעם, אנשים רציניים, שבוגרים, כל הדיבורים כאלה זה, כן, אנחנו נכסח אותם, לא נכסח אותם. הרגע שאני צריך לצאת החוצה ולראות על בן אדם, כן, זה לא חוויה מרנינה. כן, לא צריך עכשיו לחנוך את זה כן, לוחמים צעירים, הם כאילו משחקים אותה רמבו כזה, עם שקים בין השיניים, ויאללה, תבין, נהיה משפד את כולם. אבל הרגע שאדם, כאילו, יש גם שפלות כזאת, שאדם מגיע ספוט לכם על האוזניים, נכון? הגבעתי דרך זה. כן. סתם, הייתי פה שלטים. מה אתם רוצים?
פורים חושבים פורים.
עכשיו התנחם בעניין שאתם רוצים קומטה סגולה, כי אתם בעם סגולה. אבל בסדר. אבל ברגע שאנשים יצאו ועשו מה שעשו וירו בו, כן? הם חזרו, אז אנשים, כאילו, באמת, לא יודע, זה שלושה חברים שם, כי הם שם טוב. חזרו כולם, לא חזרו כמו שהם יצאו. כלומר, דם אומר, שמה, פעם ראשונה שאני יורה במישהו, זה לא פשוט. אתה מתאמן כל החיים שלך לראות במטרת דמות, וכשאתה יורה באדם, אתה רואה שהוא נופל, ולא ישאו ממנו הרבה. לראות שלושה מגים עם 14 וכל מה שיש, זה לא משאים לבן אדם הרבה. זה חוויה לא מרצה, שהם חיים אותה, ואני רוצה להגיד שלאחוז בחרב בכלל זה לא פשוט. זה חושב שהיום בעולם שאנשים נמצאים בסתירה הזאת, אז מנסים לחנך את החיילים, כשאם אתה הולך להיות חייל קרבי, אז אתה צריך להיות אדם שאין לו רגשות, ואין לו... ואנחנו עושים לך גס רוח, כי אחרת זה לא יעבוד. כי במהלך הרגיל, הנורמלי של החיים, אם אתה אדם עדין, אז אתה לא יכול לאחוז חרב, אתה לא יכול לראות בבן אדם, אתה חייב להיות מחורה, אתה חייב להיות גס רוח, כן, אתה חייב כאילו גבר כזה. ואחר כתופעה דיברנו על זה שבתחילת שנה, אם אתם זוכרים, שכשיטה, בעולם הפשוט, כדי להפוך אותך ללוחם טוב, אתה חייב להיות אדם לא אדום. כן? אם אתה לוחם, אז אתה צריך ללכת בצורה כזו, צריך לבטא במילים כאלה, ומהר מאוד אנשים עושים לתוך צבא, ויש איזה סגנון של מילים מאוד מאוד זול, וגס, וזה, כן, הופכים את החיים לחיים מאוד מחוספסים, ועשו להגיד תודה, ועשו להגיד סליחה, וכמו שאתה אומר תודה, מפקד, אתה יורד למצב שתיים, ואיזה שערץ, וזה, עשו. אתה צועק, בגולן אני לא אומרים תודה, בגולן אני לא אומרים סליחה. כאילו, אתה הופך להיות גס רוח. ולמה? כי באמת, זה באמת קשה מאוד לרקוד בשתי החתונות. אנחנו חונכנו על עולם של הדינות, עולם של דיבור בלחץ, והכל שם בריצה, בצעקו, ופה ושם, וכל המציאות הזאת היא כדי להפוך אותנו לאנשים גסים. למה? כי מי שאוחז בחרב, זה מאוד קשה. זה סתירה לכאורה. אני חוזר ככה, המשפט הראשון. אנו מסתכלים בדורות הראשונים, מסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה, מי זה האנשים האלה? זה גדולי הדעה. זה גדולי המוסר. יהושע, זה דוד, כן, זה שלמה, זה... לאורך כל ההיסטוריה, בקיצור, אברהם אבינו. שלמה לא לחם. שלמה לא לחם, אברהם אבינו, כל השופטים. כל המציאות הזאת, זה אנשים שעל פי הם אנחנו הולכים, ואברהם אבינו מוריד חרבו. אז מה אותם? והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בדידות וגדולת קודש. שככל שאתם חושבים על זה, מבינים כמה זה לא פשוט. אתה לוקח לדוגמה את אברהם אבינו ואת יצחק וכל הדינות הנפשית והטהרה והמוסר, והאנשים האלה הם אמרו לא כמונו יורים 100 מטר מרחוק, אלא מוריקים חרבם על האדם. אז אתה אומר, מה, איך אפשר לחיות ככה? שאדם, אני אומר לכם, שלא תחוו בזאת השם, שאדם חי לסיטואציה הזאת של להרוג ולהתפרש עם גופות ולעשות דברים הכי קשים, זה לא יוצא לו מראש כל החיים אחרי זה. עכשיו, אם הוא עושה את זה מתוך שטיחות, אז הוא מבין שהוא מתלכלך, אבל הוא עושה מצווה. אבל להבין שזה לא פשוט, זה סתירה. כי בעולם הנורמלי, לוחמים אנשים גסי רוח. למה? כי הם מחוספסים, איך אפשר להילחם? מה אתה כאילו כזה חנון כזה, מה אתה זה, כן? לא יודע איך להילחם, אויב, אני אירה בך, אם כאילו זה תנהג יפה. צריכים להיות, לקום ולהסתיים, כל כוחות הגוף, זה לא עובד ככה. אבל בתורה אנחנו רואים שהדברים האלה הולכים ביחד. וזה לא פשוט, אומר הרב, הננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. המשפט הזה צריך לשבת עליו. כלומר, מה היסוד לזה שאנשים מצליחים לחיות בהרמוניה, כן, ולהיות כמו דוד המלך, עדינו העצני, וזה לא דבר מה בכך. שאדם הוא עדינו העצני והוא מסוגל לעבור תהליך כזה, שבית המדרש הוא עדין כתולעת, ובהסדה הקרב הוא קשה כעץ, והוא לא בפיצול אישיות. זה הוא. והכל אצלו הרמוני. והוא יודע בדיוק איך לאזן את זה. לא יודע אם חוויתם, כל אחד מהיושבים פה, בטוח חווה בחיים שלו שתי מציאויות של עולמו הנפשי. כן? פעם אתה כזה, פעם אתה כזה. לפעמים אתה עדין, לפעמים אתה עצבני. לפעמים, כן, זה לא קשור עכשיו לדוד המלך, כן? אבל אני אומר, אדם מרגיש שיש בו כמה צדדים באישיות. לרוב, אנשים מרגישים שהם לא מפוקסים בדיוק, הם לא חיים בהרמוניה עם שתי הצדדים שלהם. הוא לא יודע, הוא כזה, מה אני יותר, יותר כזה, יותר כזה. אנחנו חיים לפעמים בעולם של בלבול, בעולמנו הנפשי. אבל אצל דוד המלך זה לא היה פיצול אישיות. סביב המלך, הכל היה משולב. הוא הרגיש שפה הוא צריך להיות כזה ופה הוא שלם, ופה הוא צריך להיות כזה וכאן הוא שלם. כן, המעבר משיעור בית אצלו, כן, מבית המדרש לזמן חורף, שבו הוא ישב ולמד ועסק בתורה, וזה שהוא חב מתחיל להתרוצץ על הערים, זה לא שהוא אומר, רק שנייה, מי אני? מה אני? אני כזה, אני כזה, מה אני יותר? אתה גם כזה וגם כזה. מכוח מה אתה גם כזה וגם כזה? הזיק הנשמתי. מה זה הזיק הנשמתי? הוא היסוד לכל. אנחנו חיים בעולם של תורה, עולם של תורה גדולה, עולם של תורה של שלמות, של גאולה, זה אומר שתורה היא חורזת את הכל. התורה יש לה נגיעה בכל חלקי החיים כולם, והיא נותנת מקום לכל דבר, ויש לה גם מה להגיד בכל דבר. הזיק הנשמתי זה אומר שאנחנו כולנו, יש בנו נשמה שהיא מחוברת ומחברת את הכל, ולכן אני יכול לעשות הכל. אין משהו שהוא מנותק ממני, זה לא מתאים לי. מה שהקדוש ברוך הוא דורש ממני בכל מרחבי החיים, מתוך הנקודה הפנימית שאומרת שאני חי חיי תורה, ותורה זה דבר כללי, מזה אני יכול לעשות הכל, ולהרגיש שאני דבר אחד ולא הרבה דברים מפוזרים. אני לא חי פיצול אישיות, אני חי חיים אחידים. חיים אחדותיים, לא אחידים, אחדותיים. אני אחדותי. מה זה אחדותי? יש לי המון צדדים, כולם הם מסוערים סביב נקודה אחת. הזיק הנשמתי הוא היסוד. מה זה הזיק הנשמתי? נשמה שחורזת את הכל. הנשמה שלי קשורה לכל מרחבי החיים שלי. הנשמה שלי היא גם אוכלת וגם ישנה. היא גם לומדת תורה וגם זה הצחק כדורגל. נכון? הדבר הזה, אם יש לו נקודה מוסרית, ערכית, שמניעה את כל התאריך כולו, לכל יש מקום בדבר הזה. זה רמב״ם. יש 8 פרקים. אדם יש המון המון חלקים בנפש, אבל מה עושה אותו לאדם אחד? למדת 8 פרקים? מעביר, לא? כן, מה הופך את כל חלקי הנפש לדבר אחד, והוא לא, אתה לא מתוסבך? נפש אחד. מה עושה את הנפש האדם היא אחת?
פעולות.
מה?
פעולות.
איך?
פעולות.
הפעולות הן רבות. הנפש מורכבת מ5 חלקים. מה הופך אותה לדבר אחד? מה הופך אותך לדבר? אתה אומר, שמע, אני...
הנשמה.
איך?
הנשמה.
הנשמה. כן, אם אדם חי בלי נשמה, בלי תודעת נשמה, אז הוא לא יודע מה הוא. הוא גם שכל, גם רצון, גם זה, גם זה. פעם אני כזה, פעם אני כזה, פעם אני כזה, פעם אני בהי, פעם אני בדם, פעם אני... חיים שלי הם צו לצו, קו לקו. לא, אין נקודה שחורזת אותם. אין מגמה אחת. נשמה, בעברית, אצלי לא יודע מה... מה מעבר ממני, מה אני מבין נשמה, נשמה זה מגמה. מה המגמה של כל מה שיש כאן בעולמי נפשי? יש מגמה אחת, אני צועד לאן, לנקודה אחת, נקודה מוסרית, להופיע שם שמיים, זה אומר, לחיות חיי מוסר על פי התוכן האלוקי, והכל קבור לזה, ברמה הפרטית, ברמה המשפחתית, ברמה הלאומית, הכל הולך לנקודה אחת, זה הופך את הנפש שלנו לאחת, את הנפש שלי לאחת, ואת כל האומה כולה לדבר אחד. הזיק הנשמתי הוא היסוד לכל ההתפצלויות אחרי זה. בסדר? אותו המעמד שהעולם, אותו מעמד העולם שהלך במרוצתו אז, שהייתה המלחמה כל כך נחוצה בו, הוא אשר גרם להופיע את אלה הנשמות. כלומר, העולם נמצא בתוך נקודת זמן כזאת שהיה מלחמות. אז העולם גידל כאלה אנשים, המציאות גידלה כאלה אנשים שמסוגלים לעשות את כל הדברים בהרמוניה. שם לא היה פיצול, הם לא הרגישו שהם גם וגם. המעמד שהעולם היה נמצא בו, בין אם זה מעמד הלאומי, שעם ישראל היה צריך לבנות את בית ראשון, או בין אם זה מעמד שעם ישראל צריך להכנס לארץ ישראל, עם ישראל צריך להכנס לארץ ישראל, צריכים לאחוז בחרב. יש מגמה, יש תוכן, מבינים לאן צועדים, עם אלה גם יודעים לאחוז בחרב. שהרגשתן הפנימית בתוכן שלם הייתה. זה משפט חשוב. כן? הם לא היו מסובכים. אני גם. הוא הרגיש שלם. הכל נבע ממקור אחד והכל צעד על מקום אחד. וזה לא סודר שאני עושה שני דברים שנראה לכבר סותרים. הרי תורה זה עדינות. מה הקשר בין תורה לשפיכות דמים? במקום שצריך את זה, זה תורה. ואתה חי באותה אטמוספירה שאתה עושה את זה. אתה יודע שעכשיו להיות לוחם זה לא להיות בחור ישיבה. להיות לוחם עכשיו זה להיות לוחם. זה להסתער, זה לרוץ, ועכשיו עושים שכיבות תמיכה. זה עכשיו התורה שלי, ככה אני מופיע את זה. אבל זה לא סותר, זה לא אגיד לפני יומיים הייתי בחור ישיבה. ואז אדם כל הזמן, אדם שלא מבין את הזיק הנשמתי הזה, הוא לא מבין שהרגשתי הפנימית שלם הייתה, אז כל הזמן שהוא בישיבה, הוא אומר, מתי נהיה בצבא, גבעתי, לא גבעתי, עניינים, עושים כל דקלם הכל. כשמגיעים לצבא מה עושים? על הישיבה, מתי כבר אני בישיבה, אח הישיבה, איך הישיבה, מה הישיבה, כן? לא הבנת כלום. לא הבנת שיש זיק נשמתי שהוא מפצל אותך לכל הדברים, כל דבר אתה עושה בגדלות, כי זה הכל אותו דבר. אתה לא חי תורה, אתה חי זיק נשמתי. נשמתי זה תורה שמופיעה בכל הדברים. עכשיו אתה פה במסלול הזה, אתה עושה את הכי טוב שיכול להיות. אז אתה מנסה להיות לוחם בלי הגסות רוח שיש באנשים האלה. כי אתה מחובר, אתה לא מנותק מעולם הישיבה. ואתה עכשיו לוחם, אתה עושה עכשיו דברים באגרסיביות, ואתה יודע לקפוץ מעל הקיר, ואתה יודע לעשות את הדברים, לא בעדינות עכשיו, כמו של ישיבה, אלא עכשיו צריכים לחשוף בנקודה אדברסיפית של החיים, כי בא, אתה עכשיו לוחם. אתה עושה צעדים, אתה עושה מסעות, אתה עושה ריצות, הכי טוב שיכול להיות, כי אתה, הרגשתך הפנימית שלמה איתה. אתה שלם. ועכשיו צריכים להופיע את הדברים בצורה הזאת. וזה לא גורע כלום, זה רק מגדיל אותך. זה עושה אותך אדם יותר שלם. זה קשה, נכון? דור של גאולה, זה דור קשה. אנשים בדורות הקודמיות, לא יצאו להתמודד עם הדבר הזה שתורה צריכה להופיע בעולם כל כך גשמי. ואני אומר לכם גם, בתור חייל מילואים, כן, המעברים האלה לפעמים הם מטורפים. אתה נמצא בעולם של תורה, ואתה נמצא בעולם של ישיבה, פתאום טרח, אתה נופל שעה וחצי, יאללה, רץ על הערים, נוסע זה, פה, שם, פתאום, סתם, המעברים האלה, אין להם דוגמה, אדם, לפעמים מסתכל, אני רוצה לשמע הזוי. חברה של 50 אנשים, כל אחד בעולמו הזה, אדם 35, בן 28, זה סטודנט, ההוא מנכ"ל, ההוא פה, ההוא שם. כן, כל אחד נוסע בדרך כלל על כבישים מהירים, כן, במזדה 5, ופתאום הוא מגיע, עולה על מדים, עולה על האמרים, מה אנחנו עושים, ופתאום אצלו כל המוד הנפשי משתנה. כן, הוא נוסע, תוך שנייה עולה בקשר, תרד מסי גובה, יש מיש גובה, תעמד הצלע שלה על השלוחה. הלו, מה, אתה נוסע את זה? כאילו, אנשים עושים מעברים כאלה, ואתה רואה איזה יופי זה, אנשים חיים את הדואליות הזאת, והם לא מסובכים. הוא יודע שבכביש הוא נוסע איזה נקרא, באוטוסטרדה, ופה הוא כבר בשנייה עושה את המעבר, שהוא צריך לנסוע, אסור לנסוע על, 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 על קו גובה, כי הוא נגלה. הוא צריך שני שליש גובה, והוא צריך להסתוות, ופה, ושם, כל דבר הוא חושב בראש של חייו. כן? הוא חייב בשתי עולמות, כאילו. אדם המילואים ניקה נורמלי, והמעברים האלה, כל הזמן חיים בחיים שלנו. זה גם בשתי הקצוות של תורה וישיבה, וזה בכל דבר. אדם יש לו משפחה ועבודה, יש לו הורים ויש לו ילדים. אז מה? כל דבר הוא מרגיש שהוא נקרא בשתי עולמות? לא. בטכניקה אתה עושה שני דברים שונים, אבל אתה כל הזמן מרגיש שאתה עושה כל הזמן אותו דבר. מה אתה עושה? מופיע חיים שלמים, חיים של תורה.
פה
היום
שמבלבלים בין העולמות לפעמים.
נכון. בגלל שלפעמים, אנחנו, אם אין זיק נשמתי, אם המגמה לא ברורה לך, אז אתה מתבלבל כל הזמן. ואז אתה אומר, כאילו, אתה חיים בעולם של ניתוקים, אתה כל מה שאתה רוצה להיות שם, שם, פה, גם שהוא בצבא אומר, אללה, מתי כבר אחזור לישיבה? אז לא הבנת כלום. אתה עכשיו את המגמה שלך, זה הכי טוב שיכול להיות. ואם יש לך עכשיו, יודע מה, איזה שיעור נשק, אל תהיה צדיק ותלמד עכשיו שניים יקרא לך תרגום. אחרי, צריך ללמוד את זה, זהו. זה השלמות שלך עכשיו. שבת חופשית, איזה, יש לך זמן בלילה, תלמד, שעת שעה, תלמד תורה. אבל הצדיקים האלה, שהם בזמן שיעור נשק, הם עומדים עכשיו את המשניות, כן, אז מה, ונותן פה הדרכה, יכול להיות שיש שיעור שהם סתם בזבוז זמן. כן, יש כאלה. כן, אבל אני אומר, סתם, התפיסה היא לא כל הזמן בדיעבד, כל אנחנו עושים בדיעבד. לא, זה לא, אנחנו, הזיק הנשמתי זה אומר שהרגשותינו הפנימית בתוכנו, שלמה הייתה, אנחנו מבינים מה מקור הכל. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי נלך בגי צל מוות, לא עיר הרע. כלומר, גם כשאני נלך בעומק החושך, אני לא רואה רע. לא נותן לזה להפוך אותי לאדם רע. זה דקות נפשית מאוד מאוד קשה. מי מסוגל להגיד אותה? לא, זה א', צריך תיקון פה. שים תוקן. כן? לא עירה, באלף, לא עירה. לא עירה רע. כשאנו מתבוננים עליהם, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לאימוצם. מי זה עליהם? תסתכל על הדמויות האלה, דמויות מופת. דמויות מופת. בכל ההופעה הרוחנית שאנחנו כל כך שוקקים אליה, אתה שוקק להיות כמוהם, אתה מעריץ אותם, לא רק על הצדקות הרוחנית שלהם, אלא גם על היכולת לחבר את העולמות האלה. משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק, ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן. שימו לב, כוחנו הרוחני נהיה אמיץ, וכוח גבורתנו נהיה עדין. ואין את המשחק? כמו שאמרת. כן? אנחנו עדיין יודעים שהגבורה קורה מהעדינות. והעדינות צריכה להתאמץ בכוח הגבורה. הדברים המחוברים, לא מצד השלילי שבהם, אלא אתה, זה מקרין גם על זה, שאם אתה תהיה ככה, גם שתלמד תורה אחרי זה, תלמד תורה בצורה יותר גבורת הנפש שלך תתגבר בדבר הזה. ואותם הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כמעולם. אנחנו חבניים בני דוד. כן? אנחנו, הם חיים בנו כי מעולם. אנחנו עכשיו הופכים להיות דודים, אנחנו הופכים להיות אברהמים, אנחנו הופכים להיות הכל. אנחנו לא רק בני דוד, אנחנו את כל הדורות האלה אנחנו עסוקים במלחמה, את כולם, לא כל הדורות, הכל מנוכז פה לבית השם. כל זה מקור הכל. בסדר? בואו נקרא את הפסקאות פעם. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בדידות, בגדולת קודש. איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. הפירוש, אמרנו, זה יסוד לכל החיבור בין העולמות. אותו מעמד העולם שהלך במוצתו אז, שהייתה מלחמה כל כך נחוצה בו, הוא גרם להופיע את אלה הנשמות. כלומר, המציאות הולידה נשמות כאלה שצריכות לאחוז בחרב. שהרגשותן הפנימית בתוכן שלם הייתה. וזה יסוד לכל החיים. המציאות מגדלת אותך לעשות דברים שונים. שלם, אתה שלם או לא שלם בדבר הזה? וזה הכל פונקציה שאיך אתה מבין את המושג תורה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. אז היא, כלומר, שימו לב, מלחמת קיום וקיום האומה, הם הבינו שזה מלחמת השם. זה היה הכרה פנימית, שכל מה שאני נלחמים זה על שם שמיים. כמו שאני נלחמים עכשיו זה לאחדות השם. כמו שאנחנו נלחמים עכשיו זה לברר שהעולם הוא לא פירודי, שהעולם הוא לא מפורד, הוא לא, אין לו שום מגמה. הכל פה אינטרסים כלכליים ואינטרסים גופניים, אלא יש כאן מלחמה שהיא פסקה א', כן, שכל מלחמה היא זריעת צדקות, כל מלחמה היא לשם שמיים, כל מלחמה היא להופיע את המגמה האלוקית בעולם. ואנחנו חלק ממנה, אז מה? אתה יכול להתחמק מזה? אתה יכול להגיד, עזוב אותי, אני עכשיו לומד תורה. עזוב אותי, אני לא שייך לזה, זה בשביל הגסים. מה פתאום? הכרתם הפנימית בתוכם שלם הייתה. כן.
זאת הסיבה שהרב קוק, כשהוא מדבר על, הוא אומר, עידון הנפש ושכלולה, שכשהיא עדינה, היא יכולה לחוש יותר נכון מה הסיטואציה? שאדם בנפשו...
שאדם, אני חושב שאדם, אני לא יודע מה, שאדם מעמיק יותר להבין מה היסוד של הכל, אנחנו לוקחים מגמה אחת פנימה, מה המטרה? מה היסוד? מה זה נשמה? מה תפקידנו בעולם? מה העניינו של העולם? ממילא אחרי זה, הכל מקבל תוכן. בסדר? והכל מקבל גם את המינון, אנחנו מתאר חסר נכון. עזיזים היו ברוחם, וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולעשו מן הרע. זה גם כן יכולת נפשית מאוד קשה לברר בעדינות מה כן ומה לא. כשנכנסים לעולם הגוף, מאוד קל להישאב אליו. תראו את החברים שלכם הלכו לצבא, תוך שנייה נהיו חיילים, אותם סיפורים של חיילים, אותו דיבור של חיילים, אותו... זהו, הם נהיו חיילים. עכשיו זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה להיות בגי צל מוות ולא לרערה. הרגי צל מוות, עוד פעם, ללכת לצבא זה לא צל מוות, אבל לעסוק בעולם הכל כך, כאילו, שתבינו, אתם בשתי קצוות, להיות בחור ישיבה ולהיות חייל בשתי קצוות מטורפות. לא קרב זה, זה. לכאורה, על פניו, לא מביט מן הצד. זה עולם של הדינות, וזה עולם של שיא הגשם. כן, תוצאות ולא תירוצים, זה לא מעניין אותי מה אתה חושב, כל זה, אתה נמדד בגוף, אתה נמדד בזה, כמה... זהו, שתי... אבל בעומק הדבר זה לא, אם מי שחי נכון, זה לא שתי קצוות, שתי הופעות שלך. ומי, אדם שעובר את, את המעבר הזה בין ישיבה לצבא בצורה נכונה, אחרי זה כל החיים, כן, יחיה נכון. כי החיים הנורמליים הם בתוך שני הגבולות גזרה האלה. צבא וישיבה זה שתי קצוות. בתוכם יש כל הצבעוניות של החיים, כן, איפה אתה מוצא את המקום שלך בתוך העולם, העשייה, מתוך תורה. לכן הרבה פעמים קל, אני אומר, שאנשים שמיניסטים, שהוא א' שהוא ב', הם חושבים שבחיים או שאתה תהיה ראש ישיבה או שתהיה רמטכ"ל, רק אז נימשת את עצמך. כן, כבר באמצע זה ככה משהו בדיעבד כזה, נכון? עכשיו למה? כי זה שתי הקצרות. עכשיו, כשגדלים ומבינים שכל אחד בתוך הספקטרום הזה מוצא את מקומו, בעולם העשייה, השאלה אם הוא איש אמונה בשדה העשייה, ומוצא את מקומו מתוך הנקודה, מתוך הזיק הנשמתי הזה, מבין מה תפקידך פה. שאתה סתם, אתה, לא ראש ישיבה, לא רמטכ"ל, סתם, נו, אני נבר, כן, נו, בוא נעשה משהו, בוא נעשה ביזנס. כן, לשוכח את החיבור הנכון לעולם הזה. בסדר, אתם איתי, אתם מבינים מה אני רוצה מכם היום? כן? לא? אמרו, כן. כשאנו מתבוננים עליהם, איננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, מסתכלים עליהם, אומרים, דוד המלך, כן, ספר תהילים, איזה רוחניות. משתוקקים לאימוצם, לכוח החיים, החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם, ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ, וכוח גבורתנו מתעדן. זה ההרמוניה הזאת. אנחנו נהיים יותר גיבורים ברוח, ומתעדנים בגבורה. יודעים לסנן נכון, עם פילטרים נכונים, לא להיות חיילים, כן, עם הסגנון דיבור והכל, וזה יקרה בלי שתשימו לב, כן, במקום לזכור שאנחנו דוד המלך, עדינו העצני, אני במלחמה, אני קשה, לא עכשיו, כן, מתפלפל ומצטבט, כן, כאילו אנחנו עומד סוגיה בית מדרש, תירא, תסתער, תסתער, בסדר? אבל זה לא הופך אותך לאדם שהוא אחרי זה, כן, יהיה חסר עדינות נפשית. ודרך אגב, זו מדרגה אולי הכי גבוהה. אלו האנשים, אלה גדולי הרוח, כן, שבתוכם אנחנו, הם חיים את ה... אלה הגדולים שלנו. ולמה הם גדולים? כי הם הצליחו לחיות ככה. לא יודע למה אתם לא שואלים אותי. כן, לא יודע למה אתם שואלים אותי. אני עושה את זה מכזה אידיאולוגיה, מה כולנו למדנו? על דוד המלך, שאומנם הוא באמת היה גדול, אבל... זה לא צריך בית המקדש, נכון? כאילו איפה כל ההתלהבות שלך זה שאדם מצליח לשלב מתוך זיק הנשמתי ועושה את כל הנפגש עם התורה בכל מרחבי החיים והוא יודע לעשות זה נכון, אז למה הוא לא בונה בית המקדש? הבית המקדש זה אם הוא עושה את זה מתוך אותה נקודה, אז הוא אדם שלם, אז למה הוא לא מסוגל בבית המקדש? למה לא שאלתם? נו אז מה? זה פוגע בנפש מתי? מתי שלא, אתה לא בא מתוך זיק נשמתי.
גם זה פורק כזאת את ההשפעה שלו, אני מנת. יש לך, הידיים, אני מגועל את
זה. אבל אני רוצה להגיד, שלפי זה, זה אדם, זה בשיא שלמותו, אם אדם מסוגל לחיות, להופיע את החיים, כן, אתה צודק, שכוהנים, שבעבודתם, עשו להם להתאמה. אפילו שתאומה, זה גם חלק משבנו פעם שעברה, החזיון המוות, שמוות זה רק שקר. לכוהנים עשו להיפגש עם השקר. אבל פה זה לא שקר. פה זה מצווה, זה לא תומה. זה מצווה להילחם, לבאר את הרע מן העולם. נכון? אז אתה מסכים לשאלה הכי טוב.
אני
יכול לנחס את הנפש. תראה משהו מדהים מאוד, ש... מדרש מופלא, כן? מה שאומרים? שהגנה לא סיפר לנו עליו. בסדר? הוא אומר ככה, אומר הילקוט שמעוני, נכון? שדוד המלך אומר לנתן הנביא שהוא רוצה לבוא במקדש, נתן אומר לו בסדר, ומחרת הוא בא אליו, ומה הוא אומר לו? מחרת מה הוא בא ומה הוא אומר לו? אומר לו, אתה תבנה לי בית, כן? תקבל ביטון, נכון? אתה תבנה לי בית.
חזלש.
כן, בדיוק, אז איך לבנים דודם? אתה לא יכול. ידיך דמים מלאו. כלום המדבר שלו, משהו מהפכת עולם. למטה, עקוד שימון, מה? אתה תבנה לי בית, וכתיב, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת. כיוון ששמע דוד כך, נתיירה, אמר, הרי נפסלתי מלבנות בית המקדש. אני פסול לזה. מה דוד הבר אליי? אמר לו הקדוש ברוך הוא דוד, אל תירא, חייך, כי הם לפניי כצבי וכאייל. ולכך נאמר, שפכת ארצה, ואין ארצה אלא צבי ואייל, שנאמר על הארץ שפכנו כמיים. כן? כי דמים רבים שפכת, ושפכת ארצה. מה זה ארצה? ארצה זה קונוטציה חיובית. כן, אתה שפכת דמים ארצה, זה כמו ששופכים את הדם על הארץ של צבי ואייל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי זה אמר רבי יהודה בר אילאי? כן? וואו. לי פה משהו. אין לו דבר אליי. אומר לו, עתירה, כל הדמי ששפכת זה כאילו הקרבת קורבן בית המקדש. שאלה, תגיד לי, בבית המקדש לא מתחלחים בדם?
כן.
גבל, נכון? מי שלומד זבחים עכשיו, רואה, בוא נה, פה, מה קורה? כל הזמן דם, דם, דם. כל זה בית המקדש, מה? בית המקדש, מה עושים? שפכים שם דם כל היום. אומר לו, כל הדמי ששפכת זה כאילו הקרבת קורבן במזבח. נו, אז דם, עולה אתה טוב, נכון? אז למה הוא לא בונה את בית המקדש? שימו לב, דבר אחר, חייך הם לפניי כקורבנות. כן, צביקה היה לו כקורבנות. דרכים כדמים שרבים שפכת ולפניי ואין לפניי אלא קורבן. כלומר, שחטת בין המכר לפני השם. כלומר, זה דבר אחר. שתי הבנות. כל מכה ככה או ככה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא זה חיובי. אמר לו, ואם כן, למה איני בונה אותו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא, שאם אתה בונה אותו, הוא קיים ואינו חרב. בום. אתה כל כך שלם, שאתה לא יכול לבנות את המגש הראשון, כי הוא צריך להיחרב. מתי תבנה אותו? זה מדרגה כזאת שהוא לא יכול להיחרב. דוד המלך זה מדרגת השלמות. אתה שייך למדרגת השלמות. וזה לא שייך לבית ראשון. בית ראשון צריך להיחרב. אמר לו, והרי יפה. כמו שאתה אומר, מה רע? אמר לו, הקדוש ברוך הוא גלוי וצפוי לפני שהם עתידים לחתור. ואני מפיק חמתי בו ומחריבו, והם ניצולים. שכן כתיב באוהל בת ציון, שפך כאש חמתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך הועיל וחשבת לבנותו, אף פי ששלמה, בנך בונהו, לשמך אני כותבו, מזמור שם ודאי את דוד. טוב, תקבל זה, הוא יהיה על שמך. אבל חייך הם עתידים לחתו, כלומר, תעשו מהפכה בחשיבה, זה לא פה עכשיו וכך ותן, הם לא היו בסדר, נחריב להם את הבית. זה שהם עתידים לחתו, זה אומר שעדיין עם ישראל לא יגיע למצב השלם, הם לא במדרגה שלך דוד המלך. הם רק במדרגת שלמה. אתה מייצג את המדרגה האידיאלית השלמה, דוד מלך ישראל חי וקיים. המלכות של דוד מדרגה, זה המלכות השלמה. משיח בן דוד זה מה שאנחנו אמורים לקבל. בית ראשון זה לא משיח בן דוד. בית ראשון זה רק בן דוד, זה שלמה. כי דוד המלך מייצר שלמות שאין לה נפילה ממנה. זה שלמות אידאית כזאת ששייכת רק לבית המקדש האחרון, השלישי. מדהים, מהפכה. תגידו לגננת, זה שהוא לא בנה את בית המקדש, זה לא כי הוא שפך דמים. הדמים שלו, זה מדרגה שלמה כמו שכותב הרב. זה שלמות אידאית כזאת, שזה טוב, זה בית המקדש השלישי שלא חרב. שלמה לא מדרגה
הזאת?
שלמה לא מדרגה הזאת. שלמה חותם הסוף. דוד מלך ישראל חי וקיים. המדרגה הדודית הזאת, המדרגה המשיחית הזו של דוד המלך, היא המלכות הזאת, היא חיה וקיימת.
דוד לא חטא.
מה?
דוד לא חטא.
חטא בסוף, בהתחלה, לא בסוף. דוד המלך עשה מה בניין כזה, שכל עניינו היה, שלעתיד לבוא, זה המשיח שלנו. אתה לא גיברת את המדרש הזה? כן? אז זה פסקה פה חשובה למה, כל הנקודה שאמרנו עכשיו, מה זה המלכות של דוד המלך? למה דוד הוא מלך? כן? דוד הוא מלך, כי מה זה מלך? מה זה מלך? זה אדם ששולט בכל הכוחות, נכון? ישלוט בכל הכוחות, זה אומר שיש לך מקום לכל דבר ודבר בממלכה, והכל עובד לפי מגמה אחת. זאת מלכות בישראל. זה גם מלך האדם, נכון? כוזרי אומר, החסיד הוא המושל, המלך, אדם שהוא מצליח למלוך על כוחותיו. מלך, זה מוח לב כבד כאלו, נכון? שהכל עובד לפי המגמה הרוחנית עד הרמה הכי גשמית שיש באדם. אומר הרב, הכל מתחבר פה, מישהו ממידת המלכות, ליתלה מגר מכלום. מה פירוש? והיא מידה שהחיסרון והיתרון מתחברים בה בנושא אחד. מי שהוא מלך בישראל, מישהו שייך למדינת המלכות, ליתלה מגר מכלום. בעברית? אין לו מעצמו כלום. מתי אתה מתחיל להסתבך בחיים? מי אני ומה אני? מתי שאתה מתחיל להכניס את הסברות שלך? מתי שאתה פתוח, ואתה אומר, תשמע, אני צינור להופעה. צינור להופעת התכנים, האידיאלים, מה צריך פה בעולם הזה? אני כאן. תראה שאתה מנתק את עצמך מהסיפור ואתה אומר, שמה, אני, מה שצריך אני עושה, אני עבד לעם קדוש, זאת אומרת שמעצמי אין לי כלום, אני יכול להזרים תוכי את הכל. משה רבנו, ענב מכל אדם, דרכו עוברת הצינור של התורה. ברגע שאין לך שום דבר מעצמך, ואתה מי שכל כולך הוא צינור להופעת היסוד הנשמתי הזה, אז אתה עושה הכל, כל מה שצפים לך. כי אתה ענב, אין לך עקבות מצד עצמך, אין לך סברות על עצמך מה שאתה חושב שאתה. הענבה הגדולה זאת המלכות בישראל. זה בדיוק הפוך מהעולם. העולם, מה זה מלך? זה מי שעושה לעצמו יותר, כן, יחסי ציבור. המלכות בישראל זה מי שלייטה מגר מכלום, אין לו כלום מעצמו. כי אם אין לך כלום מעצמך, אתה מבין שהכל זה מהקדוש ברוך הוא. הכל זה הזיק הנשמתי. כלומר, אתה מזרים דרכך את כל מה שצריך. לאן שצריך, מתי שצריך. דוד מלך ישראל, כן, הוא זה שיודע לחבר את כל העולמות כולם, מצורך זה שהוא מבין, מבין שכל כולו, כן, מה שהעולם צריך, מה שהזמן צריך. תראו, ראוי הוא אדם זה לספוג לתוכו את הכל. הוא סופג לתוכו את הכל. שום דבר לא שייך אליו. כשהוא פונה אל הטוב, הוא מכיר איך דלית למגרמה באמת כלום, הרי הוא מוכן להיות ממולה מכל טוב. אין לי מצד עצמי כלום. אבל אני לא, זה לא ענבה כאילו פסולה, שאני לא כלום, אני לא כלום. אני מעצמי אין לי כלום, ולכן יש בי הכל. יש בי הכל. כי הכל מאיתו, אני צינור. צינור להופיע את כל מה שצריך בעולם הזה, מתי שצריך, איך צריך, באיזה תחפושת שאני צריך להתחפש אליה. כל המידות, כל התכונות, כל הצדדים, הכל. אין בזה שום סתירה. כי הכל ממנו. הסתירות מתחילות שהעסק עובד דרכי. ויש בו עומק העצמיות כל כך, עד שהדברים המתקבלים בתוכו, הרי הם עצמיותו ממש. כיוון שעצמיותו מיוחדת, כן? גדרית בפני עצמו, אין לו כלל. הוא אינו ראוי להיות עסוק בבטלה, לא להשתקע בשינה, הוא צריך להיזהר כמה די אפשר מטעם עד מוות. דוד המלך לא ישן, נכון? הוא ישן לא שיטין ישמין, כן? כשנת הסוס. למה? כי כל עניינך זה להופיע, להופיע, להופיע. להופיע את מה? את האין סוף האלוקי פה בעולם הזה. ואיפה שצריך אותי, אני מופיע אותו, כי הכל קשור אליו. תורה היא לא מנתקת את החיים, אמרנו זה כמה פעמים, נכון? אין עולם ותורה. תורה זה יסוד הכל. זה הפילטר על כל החיים כולם. ככה אנחנו מסתכלים על החיים, מאז מלך כל דבר בחיים מקבל משמעות, הכל ברא לכבודו, כל דבר בעיתו, לכל זמן ועת, כל הכל הכל זה דרכו, אם אתה כזה. אם אתה מתחיל לעשות כבוד בנפשך, ואז יש בך גאווה, אתה אומר, אני כזה, אני כזה, אני כזה, אז אתה מתנתק, מן. אתה לא נותן מרחב לאינסוף, לעבור דרכך. טוב, יש פה גם חיבור לארץ ישראל, כן, דוד המלך שאומר שכל הניתוק שלו מארץ ישראל זה עבודה זרה. אבל באמת, הוא ממשיך לזה ואומר, שבאמת זה לא רק דוד המלך, זה כל אחד מישראל הוא כזה. זה מדרגת ישראל. מדרגת ישראל זה לאחוז במלכות. ואנחנו רוצים לאחוז כל הזמן במלכות ולהיות מחוברים לדבר הזה, כן, אנחנו כל הזמן מבינים שאנחנו צינור להופעה וכל מה שצריך, אנחנו לכל זמן ועת, זה לא כזה שיר נחמד או כזה, צריך להיות נחמדים, גם כזה, גם כזה, גם כזה, גם כזה. לכל זמן ועת. יש הכל בעולם, ולכל דבר יש את המקום שלו בזמן שלו, על פי המגמה. על פי התוכן, על פי הזיק הנשמתי, על פי היסוד, על פי התואר, המגמה שאתה רוצה להופיע, יש מקום להופיע כל דבר. שאלה איך וכמה. זה תורה. טוב? נעצור בזה נראה לי היום.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.